נעשה סיכום קטן של הדברים שראינו בהקדמה, חשוב שנזכור אותם, זה ישמש לנו ציר למה אנחנו ממשיכים לעשות הלאה. אז דיברנו על זה שראינו את החשיבות של נושא האכילה, לא רק מבחינה בריאותית או חזותית, אלא בעיקר מבחינה ערכית, שבאכילה אנחנו בעצם, אם אני רוצה לקבל תמונה, אנחנו לקראת עכשיו ראש השנה, תקופה שבאמת התבוננות על עצמנו ורוצים לעשות מקצה שיפורים, אז האכילה, איך אני אוכל, זה מדד ממש מצוין לדעת איפה אני עומד בחיים שלי. כי באכילה מתבטא כל האישיות שלי. עוד פעם, זה לא צריך להיות משהו מאיים. מי שלא רוצה להסתתר מאחורי עצמו ולהתחבא אחרי ה... זה אלא רוצה באמת לעבור תיקון אמיתי בחיים שלו. תיקון הדרגתי, לא עם סטופר, לא בשביל מה יאמרו עליי. אז האכילה היא מקום שאני יכול לבחון את עצמי איפה אני עומד. כי כל האישיות שלי, כמו שדיברנו, היא באה לידי ביטוי באיך שאני אוכל. מצד שני, וזה החידוש היותר גדול לדעתי, זה שדווקא על ידי האכילה, אני בעצם יכול גם לתקן את כל האישיות שלי. זה גם החלון, המיקרוסקופ, שפותח לבדוק את עצמי, אבל גם דרך האכילה, אני בעצם יכול לעשות תיקון אדיר, זו הזדמנות אדירה שאנחנו נמצאים הרבה שעות סביב הדבר הזה. עכשיו, נקודה שנייה שדיברנו עליה, זה אם אנחנו רוצים להפנים את זה, שזה לא יהיה לנו ציון 100 בתעודה על נושא האכילה, אלא אני רוצה שהדברים האלה יהיו, בוא נאמר, ינהלו אותי במשך היום, כשאני אוכל, הדברים האלה ינהלו אותי, זה חייב להיות בתודעה שלי, חייב להיות מודע בחשיבות של הדבר הזה, ולא משהו כלאחר יד, ובשביל שזה יהיה במודעות שלי, זה דבר שאני צריך לחזור עליו ולרענן אותו. פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, להיות עסוק בלימוד. וזה מה שאנחנו נעשה פה, אנחנו ניקח את הנושא של האכילה, נביא כל מיני פסקאות מראשונים ואחרונים, וכדי שהדבר הזה ייספק בתוכנו מכל מיני צדדים. וזה מה שנתחיל לעשות היום בעצם. עכשיו, אמרנו גם שהאכילה היא לא עומדת בפני עצמה, כי נפש האדם היא אחת, אלא על ידי זה אנחנו מתקנים את כל קשת וכל רוחב האישיות שלנו, לא רק בעניין האכילה. זה בונה תבנית, תבנית תיקון נכונה. כי אנחנו כל הזמן מתמודדים עם האכילה, וכל הזמן נכשלים שם. אם אנחנו לקראת ראש השנה עסוקים בענייני תשובה, יש לנו פה מודל נכון לתשובה. יש לנו מודל נפלא לתשובה, כי אנחנו באמת כל הזמן נכשלים וקמים, ולא מתייאשים. כמו שכתוב, שבע פעמים ייפול צדיק וקם. זאת אומרת, כולם נופלים. רשע באחת ייפול, כולם נופלים. הצדיק הוא זה שיודע לקום כל הזמן. אומר, עוד שנייה, בסדר, אומר החפץ חיים, ככה אני זוכר שזה בשמו הדבר הזה, זה יסוד מאוד גדול. נזכיר את זה אחר כך שנדבר על התשובה בתוך האכילה, נזכיר את זה חבל זה. כן, בכבוד. אחר כך, טוב. אז בוא נתחיל. עם ההקדמה הזאת בוא נתחיל. אז קודם כל הכותרת, בוא נסתכל רגע על הכותרת. הפיכת חוויית האכילה לרושם המשפיע לטובה על נפש האדם. זה יסוד מאוד גדול שכל דבר שאדם עושה בחיים, כל דבר שהוא עושה ורואה ושומע, כל דקה אדם עובר חוויה. בין אם הוא מודע לחוויה הזאת או שהוא לא מודע לחוויה הזאת, בין אם היא עוצמתית או לא עוצמתית, הוא עובר חוויה. והחוויה הזאת נרשמת בסרט הפנימי בקופסה השחורה, לא יודע איך תקראו לזה, אני לא אוהב את המילה קופסה שחורה כל כך כי זה שחור. זה נרשם בפנים. בתוך אדם, נפש, יש כל מיני, לא ניכנס עכשיו למורכבות, יש שכבות בנפש או העתקים בנפש, כן? אבל זה משפיע על כל הרובדים וכל העולמות של האדם, זה נרשם בפנים. הרושם הזה או החוויה הזאת עוברת ריאקציה עם האדם עצמו, חיבור עם הפנימיות של האדם, משהו חווה בעבר, ונוצר שם משהו חדש, שמפעיל אותו כל הזמן, קוראים לזה את התקרה, זה כל הזמן מפעיל אותו, זה מנהל לו את החיים, מרגיש, לא מרגיש, זה מנהל לו את החיים. האכילה היא חוויה חזקה, שאתה מודע לה. כל אחד שאוכל בדרך כלל, הוא חווה את זה. זה טעים, כן? והוא מרגיש את ההשלכות של זה, לפחות העכשוויות. ואנחנו רוצים לנצל את החוויה הזאת. מה זה אנחנו רוצים לנצל? הקדוש ברוך הוא רוצה שננצל את החוויה הזאת לבניין, שינהל אותי, כי החוויה הזאת יכולה לנהל אותי בצורה לא טובה, להפוך אותי לרעבתן וגרגרן. זה אדם שמתנהל בגסות בחיים. לעומת זה, זה יכול להפוך חוויה שמנהלת אותי לטובה. אז המודעות מול האכילה, ועצם האכילה, איך שאני אוכל, אם אני שולט עליה בצורה נכונה, או משתדל לשלוט עליה, יוצרת חוויה מתקנת, שמנהלת אותנו לטובה. אחת הדוגמאות שאנחנו נדבר עליה בהרחבה, כן, בהמשך, מעניה או משהו כזה, זה למשל, אם אדם בבוקר הוא קם ואוכל, או קם ומתפלל. זה לא עניין הלכתי, טכני. אתה קודם אוכל, סימן שאתה שם דגש ונפח באישיות שלך על העניין של האכילה. והנושא התפילתי, הנושא הקשר עם ריבונו של עולם, היינו, מה זה קשר עם ריבונו של עולם? הרצון להיות טוב, זה הקשר עם ריבונו של עולם, הוא הופך למדרגה שנייה, וזה לאט לאט מטפטף שם בפנים. גם אם אני לא מודע לזה, זה מטפטף. לעומת זה, אם אני קם בבוקר ודבר ראשון, אני מתעסק עם הטוב, עם הרצון הטוב, תפילה זה הרצון הטוב, לבנות את הרצון הטוב, הרצון הנכון, אז אני שם בנפח של האישיות שלי, את הדומיננטיות של האישיות שלי, על הנושא הזה, ואחר כך אדם אוכל, הוא חייב לאכול, זה אמצעי להיות טוב. זה כבר, אתם רואים, זה מסדר, גם אם עוד פעם אני לא מודע לזה, זה מטפטף, כי ההלכה היא מדויקת. מאחורי כל הלכה עומד עולמות שלמים של ערכים, שכידוע הערכים הם לא, כל דבר שאתה עושה זה מפגש של כמה ערכים, לפעמים התנגשות של כמה ערכים, וההלכה היא מדויקת, כשיש מפגש של ערכים, מה קודם למה? וזה בונה אותך, זה יוצר לך בפנים תבניות, בלי שאתה מרגיש, של גם סדר עדיפויות. כי אדם יש לו סדר עדיפויות שהוא פועל בלחץ, שהוא פועל במצבים קשים, הוא לא מתחיל לחשוב, זה ראשון, זה שני. יש איזו ספונטניות, מאיפה באה הספונטניות הזאת של הסדר עדיפויות? זה משהו שנבנה עם השנים, בהתנהלות שלך. ואם אתה פועל על פי הלכה, אז הספונטניות הזאת היא ספונטניות בריאה, שעובדת נכון. טוב, אחרי ההקדמה הזאת, בוא נסתכל לזה. כן, זה אותו דבר מבחינתי, זה לא צריך לדייק בזה, אז סך הכל אני כתבתי את הכותרת הזאת. סך הכל אני כתבתי את הכותרת הזאת, אז אפשר להתייחס לזה בערבון מוגבל ולא בדקדוק של ראשונים. כן. 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 אז נכון, אז זה בסדר גמור להגיד מה שאתה אומר. אפשר להגיד לטובה על הדמות של האדם, להיות צלם אלוקים באמת. כן, מקבל. כן, כן, מצוין. אז עיקר הסוגיה שנרצה לדבר עליה היום זה במקור 2, סעיף ח', עם השלמות קצת מסעיף ט', ואולי נגיע גם לסעיף י', אם לא, זה יהיה בפעם הבאה. אבל קצת הקדמה קטנה מהרמב״ם, הלכות דעות, יכול שפעם נלמד את זה בצורה יותר מסודרת, אולי מקיצור שולחן ארוך, נלמד על ההלכות הסעודה, יש הלכות סעודה, איך מתנהגים בסעודה. אז בואו נקרא את זה, אחד, דברים די מובנים, בסדר? צריך האדם שיכוון ליבו, וכל מעשיו כולם לידע את השם ברוך הוא בלבד. זאת אומרת, שהציר המרכזי, כמו שדיברנו על זה, של אדם, כשהוא קם בבוקר, או בבוקר שלו, לעשות את רצון הבורא, דהיינו להיות אדם טוב עם רצון טוב. זה הציר המרכזי שצריך לנהל את האדם. זה מה שאומר הרמב״ם במשפט הראשון. לידע את השם, אבל להיות מודע למעשים שלו, מה נכון, מה לא נכון, מה הגון, מה לא הגון, מה ישר, מה לא ישר. זה נקרא לעשות את רצון הבורא. ויש שבטו וקומו ודיבורו, הכל לעומת זה הדבר, הכל ביחס לדבר הזה. עוד פעם, אתם רואים, יש ציר מרכזי לחיים, יש עמוד שדרה, שממנו הכל יוצא. איך אתה אוכל, איך אתה מדבר, במה אתה מתעסק, באיזה עבודה. אם אתה הולך לצבא או לא הולך לצבא, באיזה מקום בצבא אתה צריך להיות או לא צריך להיות, איך אתה מתנהג בבית עם האישה, איך מחנך את הילדים, הכל לעומת הציר המרכזי הזה של להיות אדם טוב, או בצלם אלוקים, הכל אותם מילים, אותו גברת בשינוי אדרת. וכן, עכשיו זה הנושא שלנו, כשיוכל וישתה ויבעול, לא ישים בליבו לעשות הדברים האלו כדי ליהנות בלבד, הוא לא שולל פה את ההנאה, אלא לא בשביל ליהנות בלבד, עד שימצא שאינו אוכל ושותה, אלא המתוק לחך ויבעול כדי ליהנות, שלא יהיה המצב הזה שרודף אחרי הנאות החיים, מה שנקרא היום, אלא ישים על ליבו שיוכל וישתה כדי להברות גופו ואיבריו בלבד. הכוונה שלו תהיה בשביל להברות את הגוף שלו. בשביל מה להברות את הגוף שלו? ישים על ליבו שיהיה גופו שלם וחזק כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם. שאפשר שיבין ויסתכל בחוכמות והוא רעב וחולה או אחד מעבריו כואב. כלומר, כדי שאני אוכל להיות אדם שחושב נקי ובריא ולומד נכון את מה שאני לומד מהחיים או מהגמרא או מפרשת שבוע, אני צריך קודם כל להיות אדם שלא מוטרד מאיזה כאבים או מרעב. מה קורה לאדם שרעב? הוא מתוח, הוא לא קולט את הדברים שלומדים אותם בצורה ישרה, כי הוא רעב עכשיו. זה היסוד של הרמב״ם, זה מאוד חשוב. יש פה גם את העניין של הבעילה, שאנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, שהקשר בין אכילה לבעילה, יש לו קשר מאוד ישיר, ואנחנו מטפלים באכילה, זה פותר גם את הבעיות היותר קשות, של התאוות היותר עוצמתיות בחיים כמובן, כן? נדבר על זה גם כן, את הקשר בין שני הדברים, אני רק אתן לכם רמז קטן, שיוסף אומר לאשת פוטיפר שנסע לפתות אותה, הוא אומר לה, רק את הלחם, הכל מותר לי חוץ מהלחם. מה שאומר, לחם זה היא. מה קשור לחם? אישה זה לחם. אלא זה רמז, כן? זה רמז לעניין הזה שזה גם כן קשור אחד לשני, כי הכל קשור אחד לשני. אז מתוך ההקדמה הזאת שראינו שיש אכילה שהיא אכילה נכונה, מודל לאכילה נכונה, עם כוונות נכונות, איך כתוב, צדיק אוכל לסוב הנפשו, כן? הוא אוכל למה שהוא צריך, לא יותר, כמה שהוא צריך ולא יותר, בצורה שהוא צריך ולא יותר. אוכל בריא ולא הולך לפי מה שמתוק לחך, אלא מה שבריא. זה מודל. המודל הזה לא צריך לאיים עלינו, כי אנחנו לא שם, כולנו לא שם, אנחנו בני אדם, לא מלאכים. אבל המודל הזה צריך להיות לנו מול העיניים, כדי שאנחנו, זה יניע אותנו יותר ויותר להתקרב למודל הזה ולשפר את ההתנהלות שלנו כרגע כלפי האוכל. אבל זה לא צריך לאיים עלינו ולייאש אותנו. דיברנו על זה הרבה פעמים שהמודלים, כאילו המושלמים, תפקידם פשוט למשוך את האדם, את האנושות, כל הזמן למשוך אותה כלפי מעלה, לא לתת לה להידרדר לכוחות השרידותיים שלהם, שצריך לנצל אותם בשביל הערכיות. אז בואו נראה את מקור מספר 2. אורות התשובה י' ד', נכון, נכון, לידה זה חיבור. מה זה חיבור? חיבור זה... חיבור, חיבור, זה אמירה נכונה, חיבור, זה שאני כל הזמן מחובר, לדוגמה, לטוב. זה לא משהו, הרצאה באוניברסיטה, הרצאה. אני מחובר לטוב, אני יודע ואני מחובר לזה, מחובר כל הזמן לטוב. מחובר כשאני אוכל, מחובר כשאתה עם אישה, מחובר כשאתה נוהג בכביש, אתה כל הזמן מחובר, כן? זה יוצר חיבור, המודעות הזאת והלימוד הזה יוצר כל הזמן חיבור. כמו שהוא כתב, לעומת, כל דבר שהוא עושה יהיה לעומת הדבר הזה. בוא נלך לראות את התשובה. בסדר? פסקה ח' מדבר על הדבר הזה. אם מזדמן הדבר שאוכל אדם במחשבה פסולה או נמוכה, יש מצב כזה שהוא אוכל והוא מרגיש שהוא אוכל אכילה פסולה או נמוכה, בסעיף ת' אפילו גסה, כל מיני מצבים, כל מיני מדרגות, לפעמים אתה אוכל סתם כי בא לך, לפעמים אתה אוכל כמו חזיר, לפעמים אתה אוכל בשביל להיות חזק, שיהיה לך כוח להרביץ לילדים בכיתה, יש גם כזה דבר, כן? זה שלילי כבר, זה פסול. נמוך זה אתה אוכל, אוכל בשביל לאכול. גסה זה כמו שאמרנו שאתה סתם גרגרן ורעבתן, אתה לא רעב, אבל בא לך להרביץ איזה סטייק טוב או איזה חפיסת שוקולד טובה, אתה בעצם כבר לא רוצה לאכול. אולי אחרי שתגמור את החבילת שוקולד הזה אתה תקי מעצמך. לא תקי את האוכל, אלא תקי מעצמך, איך אתה נראה מול הזללנות הזאת, וזה בדיוק המשפט הבא שנקרא תשובה. והוא שב מיד לאחר האכילה לרומם את מחשבתו וכוחותיו בתשובה מהעבר. הרי הוא מתקן את העבר כאילו הייתה תחילת האכילה בכוונת תורה. כלומר, הוא כבר אכל. הוא כבר אכל, בוא ניקח את הדוגמה קצת יותר חריפה, ומזה נלמד גם על זה. הוא אכל כמו חזיר. הוא מתבייש בעצמו איך שהוא אכל. אחרי שהוא גמר, הוא מתבייש מעצמו. הבושה הזאת זה תשובה. זה תשובה בדיעבד. בושה זה תשובה. יש גמרא במסכת ברכות, דף י"ב נדמה לי, שאדם שעושה עבירה, הוא מתבייש בה, נמחלים לו כל אבונותיו. כי הבושה היא התכונה הרגשית שמגלמת בתוכה את התשובה. ואדם שמתבייש איך הוא נראה מול הראי, איך שהוא אכל לפני כמה דקות, זאת תשובה. מה עושה התשובה הזאת אם היא מאהבה? מה ההבדל בין תשובה לאהבה ויראה? יראה, הוא אומר, וואו, אכלתי חפיסת שוקולד עכשיו, אני אשמן. אני לא יראה טוב, אני לא יבריא. זה יראה לא מאהבה. זה יראה מאינטרס. אבל כשאדם חושב איך אני נראה בתור בן אדם שזולל עכשיו חפיסת שוקולד, זה תשובה מאהבה. הוא לא שמח בצד הערכי שלו. הוא רוצה להיות אדם טוב, כן? הוא לא רוצה להיות אדם שנראה כמו חזיר שאוכל איזה חפיסת שוקולד. סתם, זה דוגמה שוקולד, יכול להיות שזה לא מדבר אליכם, אני יודע. אבל זה בדרך כלל מדבר, נכון? העניין של השוקולד. יש כזה דבר, לא? או שרק זה אצלי קורה לפעמים. אה? יש כזה מצב, נכון? בא לך? לפעמים, זה הוא אומר בפסקה ת', לפעמים לא אכלת כמה שעות. מאיזה סיבה היית עסוק? ואז שאתה רוצה לאכול, יש איזו תאווה גדולה יותר, שזה מעין חולי והכרח. כי אדם בנוי שהוא יהיה רעב. אם הוא לא היה בנוי שהוא יהיה רעב, הוא לא היה אוכל, לא היה אוכל, לא היה חי. הקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו תאוות האכילה, כדי שנשמור על עצמנו, שזה ישמור עלינו. יש בזה עוד עומקים, כמובן, כן? אז כשאתה מסתכל על עצמך, ואתה מרגיש פויה עם עצמך, אתה נגאל מעצמך, זה תשובה ערכית. זה תשובה מאהבה. מה קורה לבן אדם שנגאל מעצמו מאיך שהוא אכל? איזה תיקון, איזה חוויה הוא עובר? למרות שזה היה אחר כך, כבר אכלתי. מה יעזור לי שאני אחר כך חושב משהו אחר? איך זה עוזר? אבל כבר זללתי את השוקולד הזה. זה עוזר מאוד. כי אנחנו לא מסתכלים רק על הרגע. אנחנו מסתכלים על כל תהליך החיים שלנו. וכשאדם עובר חוויה של אכילה, שהיא חזקה מאוד, ונותן לה שם שלילי, אני נראה כמו חזיר, יש לו תמונה בראש של חזיר עכשיו שזולל, זה יותר חזק, יותר טוב, כן? אני נראה כמו חזיר, זה תמונה, זה רגש, הוא נגאל מזה, זה מנהל אותו בהמשך, שזה עוצר אותו בהמשך, אולי לא ב-100% זה עוצר אותו, אבל הוא נכנס לתהליך של עצירה. החטא הופך לזכות, כי הוא הופך לתמרור עזרה בהמשך החיים שלי. והיסוד הזה של איך חטא הופך לזכות, זה דבר הרי לא מובן בשכל אנושי. מה זאת אומרת? בן אדם חטא, איך זה הופך לזכות? אבל כאשר אדם מסתכל על החוויה הקודמת שלו, וזה משמש לו תמרור עזרה שמנהל לו את החיים בהמשך ומתחיל לקדם אותו לקראת מצב יותר מתוקן. זה זכות, כי בזכות שהוא אכל כמו חזיר, הוא יודע עכשיו יותר לנהל את האכילה שלו בצורה יותר טובה. זה נקרא שזה הופך לזכות. כן. המחשבה זה חלק, ודאי. מה אתה רוצה להגיד בזה?
לחזק את מה שהרבה.
לא ירדתי לשורש דעתך. אתה מוכן להסביר לי? זה נכון, בתור כלל זה נכון.
לא. כאילו, אם שואלים מה זה עוזר, מה אכלת שוקולד?
אהה. אז אתה מדבר על עיכול נפשי. עיכול נפשי דיברת. יפה, אנחנו נראה את זה בהמשך, יפה, 10, כמו שאומרים. זה נכון מאוד, המחשבה שמלווה לחוויה היא זאתי שמתעלת, כמו שאמרנו, את החוויה למקום הנכון שלה, לעכל אותה למקום נכון שבונה אותך ולא הורס אותך, כי אם אתה אכלת כמו חזיר, ואתה אין לך, אתה לא מתבייש בעצמך, אז זה מנהל אותך בהמשך, אתה תהיה יותר ויותר אכלן כזה. שהולך פעם למסעדה הזאת ופעם למסעדה הזאת, ואוכל כזה לא אכלת ואוכל כזה לא אכלת, אתה תיסע ללונדון לאכול אוכל שאין פה בארץ. וכולי, רדיפה אחרי אוכל, זה הופך לרדיפה אחרי אוכל. אבל אם אתה מעכל את זה נכון, מחשבתית, וזה אגב נכון מאוד, אנחנו נראה פסקה, זה משהו אמר, זה דבר מאוד עמוק. כי המחשבה שלך באוכל היא זאתי שגם גורמת לעיכול גופני, נכון או לא נכון, טוב או לא טוב, בריא או לא בריא. בריא נפשית, ובריא גופנית אפילו. בפסקה נראה אותה בעזרת השם מהנתיבות שלום על פרשת שבוע קודמת. איך האכילה, דיברנו על זה פעם, איך האכילה גורמת ליראת שמיים. איך לומדים על ידי אכילה של מעשר שני בבית המקדש, לא בגלל בירושלים, איך סופגים מזה יראת שמיים. למה נלמד לירא את השם כל הימים מאכילה. זה קשור מאוד למה שזיו אמר עכשיו. כן. וכמו שהזכרנו, בשביל לסדר את המחשבה הזאת בצורה נכונה, נולדו הברכות. הברכות שאנחנו מברכים, ולא רק הברכות, גם ההלכות שקשורות לאכילה, אם זה נטילת ידיים, כן? ואם זה אוכל כשר, בנושא של הכשרות, יש המון יסודות שקשורים לעניין הזה, אני כרגע לא רוצה לגוע בהם, זה נושא מאוד מורכב, זה לא סתם הלכות כשרות, זה קשור לעיכול הרוחני והניהול הרוחני שאדם סופג מהאכילה. לא איזה, איזה, איזה סתם, איזה, זה כן, זה אסור, זה מותר. כן? פעם ראיתי כזה, אז למה זה אסור? כי הניצוצות של ה... הנכונים שמפעילים אותך בצורה נכונה, הם אסורים בתוך המאכל, הם כלואים, אסור זה, כלוא, אתה לא יכול לידי המאכל להוציא את הדברים הטובים שנמצאים שם בתוך המאכל, לכן זה אסור, כי לא יוצא מזה שום דבר. והדברים המותרים זה דברים שאתה יכול להוציא מתוך המאכל את האנרגיות, נקרא לזה, אני לא אוהב כל כך את המילה, אבל את האנרגיות החיוביות שינהלו אותך בצורה נכונה, לכן המאכל הזה הוא מותר. אז הברכות, עוד שנייה, הברכות והמעשים והברכה בעיקר, אם שמים לב לברכה ולא מברכים ככה מהר לעשות וי שברכתי ברכת המזון, אלא מתבוננים בברכה שאתה מברך אותה או לומדים אותה פעם אחת כמו שצריך, או לא פעם אחת אלא בהדרגה לומדים אותה, אז כשאתה מברך אתה שם מהות על האכילה שאכלת, אתה שם ערכיות באכילה שאכלת, וזה נראה את זה בפסקה בעניה, בעולת ראייה, שאני מקווה שנוכל לצמצם את זה לשיעור אחד, וזה ייתן לנו אור על כל הברכות כולם, לא רק באוכל, גם בכל תחומי החיים, שהברכות, דיבר על זה פשוט, מתעלות אותנו להפיק את החוויה הנכונה מכל דבר שאני עושה, כדי שזה ינהל אותי בצורה חיובית ויבנה אצלי תבניות חיוביות בנפש. כן. תגיד את השם.
דניאל.
איך?
דניאל.
דניאל, כן.
מה קורה שתמיד עולה לשפת הביטוי הזה, שאומרים שהברכות מתקנות האכילה?
למה עלה לך השאלה הזאת עכשיו? כי זה בדיוק מה שאמרתי, זה התשובה לשאלה שלך. ברכות מתקנות האכילה, כי כאשר אתה מבין למה אכלת, נותן ערך למה שאכלת, זה מתקן את האכילה, זה הופך את האכילה למשהו שמשפיע עליך בצורה חיובית ונכונה. מתקן את הנפש שלך, זה לא מתקן את האכילה, זה מתקן את הנפש או את האישיות שלך, כמו שהוא הזכיר קודם, על ידי הברכה. ומי שעובד בצורה כזאת, בצורה נכונה, אז הוא לא צריך אחר כך ללכת לא לפסיכולוגים, ולא למטפלים, ולא לשום דבר מיוחד, כי כל הנושא, מי שלומד נכון את הדברים, ומקיים אותם נכון, וזה, הכל בנוי לבנות אדם ישר ובריא. ניגע פה בעוד נקודה אחת, לפני שאנחנו נמשיך. כל אדם נפגש עם המציאות, הוא מתרגם אותה. כי המציאות היא לא נוגעת באישיות שלי, נכון? היא לא נוגעת, יש מתרגמים. אתה קולט המציאות על ידי ראייה, על ידי ריח, על ידי שמיעה, על ידי מישוש. פספסתי אחד החושים, חמישה חושים. חילה, זה טעם. לא, ומישוש. אתה קולט את המציאות. איך המציאות הזאת מתורגמת לתובנות שלך בצורה נכונה ולא מופרזת או ביחסים לא נכונות, נכונים, זה סוד גדול. כי מה שאתה רואה ומה שאתה רואה ואני רואה, רואים אותו דבר, נניח שהעיניים שלנו בסדר וכולי, אבל זה לא מתורגם אותו דבר מה שאתה מתרגם ומה שאני מתרגם, או מה שהוא מתרגם, סתם תלבשתי עליך רק בשביל לקח את זה אישי כמובן. למה? כי בפנים יש טרנספורמטור. יש מתרגם, שמתרגם לי את האותות שאני קולט לחוויה נכונה או לא נכונה, על פרופורציה נכונה או לא נכונה. הטרנספורמטור הזה נקרא בלשון, הטרמינולוגיה היהודית, נקרא כוח המדמה. לא רק המדמה במובן שמפעילים את הדמיון, הוא כוח המדמה, הוא הטרנספורמטור שמעכל נכון את המציאות. כדי שהטרנספורמטור הזה יהיה ישר ובריא, כן? הדוגמה הכי טובה זה משקפיים, שאתה כמובן, המשקפיים שלך הם שחורות, אז אתה רואה שחור, ורודות, רואה ורוד. כדי שהטרנספורמטור הזה יהיה בריא, כל ההלכות וכל המצוות וכל האיסורים בנויים כדי לבנות את הטרנספורמטור הזה בצורה הנכונה. ואז כשאתה נפגש עם המציאות, ככל שאתה יותר אדם שקשור לתורה ומצוות, דהיינו לערכים, לרצון להיות טוב, שזה הכותרת הכללית מאחורי הכל, אז הטרנספורמטור שלך הוא בריא ואתה קולט נכון את המציאות כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תקלוט אותה. כפי שהקדוש ברוך הוא ברא את המציאות וכפי שהקדוש ברוך הוא מנהל היום את המציאות. ותפיק את הלקחים הנכונים ולא תפיק את הלקוחים הלא נכונים. וזה קשור גם לאכילה כמובן. אמרנו, האכילה זה חוויה חזקה שבעזרתה אני יכול לבנות נכון את הטרנספורמטור הזה. וזה מגיב בכל מיני תחומים בחיים, במערכת יחסים עם האישה, במערכת יחסים עם הילדים, במערכת אנשים עם העובדים, עם הבוס, עם אנשים בצבא, זה מגיב, נכון? אתם רואים, יש אדם יש לו תגובות בריאות, ישרות, נכון? הוא לוקח את הדברים פשוט, אפילו את הכישלונות שלו הוא לוקח בצורה בריאה, הוא לא נבהל מזה, יש אדם שלוקח את הכל מאוד כבד, מאוד חזק, מאוד קיצוני. זה לא סתם, זה משהו בפנים. ש, 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 שלא מסתכל בפרופורציות נכונות על, על הדברים, וזה בונה חזרה, זה בונה חזרה את הפרופורציות הנכונות. זה בעיניי נפלא מה שאנחנו אומרים עכשיו. זה, 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 זה יסוד אדיר, נותן המון תקווה. אנחנו לא הולכים באפלה, לא מגששים באפלה. כמובן שזה לא שחור לבן, יש עוד גורמים. כן, בואו נראה את ההמשך. אז עכשיו, אם דיברנו שאנחנו יכולים בעצם לתקן בדיעבד את האכילה, כלומר לקחת את החוויה הזאת, החזקה הזאת, ולהפוך אותה למשהו חיובי, במקום שהיא הייתה שלילית. הדוגמה הייתה שאכלת כמו חזיר, או אכלת טבלת שוקולד שלמה גדולה, כן, טרפת אותה, כן? השאלה היא, כמה זמן אני יכול לאחור לתקן את החוויה הזאת ולהפוך אותה לחיובית. אז בפשטות, כל עוד הנושא הזה של האכילה עוד יושב בתוכי, החוויה הזאת היא עוד לא נמוגה, וזה קשור כמובן לזמן של העיכול, כל עוד אני מרגיש את הטעם המתוק של השוקולד או את הסביעה, אז החוויה הזאת נמצאת בתוכי, והיכולת שלי לתקן את החוויה הזאת היא יותר משמעותית. כי זה קרוב, זה כמו שאומרים, תקע את הברזל כשהוא חם, נכון? כי אז זה יותר משפיע, אבל אם אתה בא לבן אדם, אתה זוכר לפני 20 שנה, אתה זוכר פעם שהיינו בכיתה א', אני נתתי לך איזה אגרוף לפני כל החברים, ואתה בכית, אתה זוכר, אני אבקש ממך סליחה על זה, אז זה יפה מאוד וזה ודאי טוב, זה חשוב, וזה מתקן. אבל כשאני בא, 5 דקות אחרי שנתתי לו איזה פליק לפני כל הכיתה, ואומר לפני הכיתה, וואו, זה היה עצבנות שלי, הוא ממש בסדר, אני לא בסדר, כן? זה חזק יותר, נכון? החוויה שם יותר חזקה. לכן אומר הפסקה פה, וזמן העיכול הראוי לברכת המזון, בסוגריים, מסוגל יותר להרמה, לתיקון עליונה הזאת, לתקן, כלומר, להפוך את האכילה הנמוכה הזאת, התאבתנית הזאת, הגסה הזאת, לרומם אותה לאכילה ערכית, זמן העיכול הוא יותר, כי החוויה היא יותר נוכחת באישיות שלי. וממילא עכשיו אנחנו מבינים במחלוקת שיש עד מתי אדם יכול לברך ברכת המזון, כן, יש מחלוקת עד מתי, להלכה נקבע שכל זמן שהגוף מעכל, שהסימפטום החיצוני שלו שאתה אתה לא רעב, כן, זה מסוגל לברכת המזון. למה? כי אמרנו ברכת המזון מתקנת את האכילה. לשאלה שלך, דניאל, ברכת המזון מתקנת את האכילה, זה לא סתם איזו אמירה מסוימת. היא מתקנת את האכילה, היא מרוממת את האכילה למקום את האישיות שלך למקום ערכי, שמשפיע עליך כל החיים. אז אם כל עוד אתה שקוע בתוך החוויה של האכילה, שאתה לא רעב, כן? אז החוויה חזקה, נוכחת באישיות שלך, אז ממילא זה משפיע. אחר כך, זה פחות משפיע, לכן כבר אין הברכה, אין זמן ברכה יותר. בסדר? זה משהו מאוד עמוק להבין גם את איך ההלכה המדויקת. זה לא סתם איזה מחלוקת, אחד אומר כל עוד הוא צמא, אחד אומר כל עוד הוא רעב, כן, מחלוקת בגמרא. אלא זה מדויק, לראות עד כמה החוויה נוכחת בתוכך ומסוגלת באמת לתיקון עוצמתי. ועכשיו הוא נותן פה דימוי, הראויה לכהני השם. אתם זוכרים שכהני השם, אשר את לחם השם הם אוכלים. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. יש לנו דוגמית, יש לנו תמונה, יש אכילה נקייה של הכהנים בבית המקדש, שכל תפקיד האכילה הזאת זה לא בשביל לאכול, זה בשביל לחפר על החוטא. החוטא בא, מביא בהמה בגלל שהוא חטא. הוא מקריב את הצד הבהמי שלו, החומרי שלו, קשור למה שדיברנו קודם, על המזבח, דהיינו, הוא מקריב את זה לאלוקים, דהיינו, לצד הערכי, זה כל מה שדיברנו קודם. יש לנו עכשיו הבנה גם באמירה ובחוויה שיש לך כשאתה מקריב קורבן. אתה מקריב את הצד הבהמי שלך, ואתה אומר, אני רוצה להיות כמו בהמה, במובן רק של האכילה, שתשרת את הצורך להמשיך לתפקד, להיות אדם טוב. ולא להיות עבד של הבהמיות שלי. זה מה שעושה הקרבת הקורבן. והאכילה שם היא אכילה של הכהנים, שרק הם כביכול מסוגלים, לכל אכילה שהיא נקייה מתאוות האכילה, אלא היא רק אכילה מתקנת, מחפרת. ואפשר להעתיק את זה, ולהגיד שבכל אדם יש צד של כהונה, נכון? כתוב, ממלכת כהנים בגוי קדוש. כהנים זה לא רק קבוצה בעם ישראל. זה גם קבוצה בתוך הנשמה שלי, בתוך הנפש שלי, בתוך האישיות שלי, כן? שכשאני אוכל עם הצד הכהוני שלי, זה מחפר על האכילה שאני אוכל עכשיו על השולחן, לא במזבח דווקא, בקורבנות בבית המקדש, שזה רק תמונה, חוויה חזקה שמלמד אותי איך תתנהל האכילה שלי גם ביום יום על השולחן שלי, שנקרא גם כן מזבח, נכון? זה לא סתם שהוא נקרא מזבח, זה איזה סיסמה כזאת. שולחנו של אדם זה כמו מזבח. אלא זה ממש כמו מזבח, אם אנחנו מבינים את זה. כמו שהבנו את זה כרגע, השולחן הוא מזבח. וכשאתה אוכל כמו כהן שאוכל בבית המקדש, אז אתה אוכל אכילת כהנים על השולחן שלך, שמייחדת את האכילה לעניין ערכי ולא רק לעניין תאוותני. לא אמרנו שאסור ליהנות מהאכילה. כי גם האכילה, גם הנהנתנות מהאכילה, כשהיא באה במקום שבונה אותך, היא גם כן חשובה. בשבת, למשל, יש מצווה להתענג מהאוכל. דעתי זה חידוש נפלא, מה שהרב פה כותב. כן, עכשיו יש לנו עוד זמן, אז בואו נראה, בפסקה ת' רק נדלג. פסקה ת' אנחנו כבר הסברנו אותה בתוך מה שדיברתי עכשיו, אין צורך, אין צורך להיכנס אליה עכשיו. ובואו נלך לפסקה י'. אני בפסקה י' יש משהו אדיר, אני לא ציטטתי את כל הפסקה הזאת כי גם כן חוזרת על עצמה, אבל יש בה חידוש, ובואו נקרא את החידוש הזה בתוך פסקה י', כי גם בתוך האכילה, בתוך האכילה יש רגעים כאלה שאתה אוכל, מרגיש לא טוב עם עצמך, אתה מפסיק. ואחרי כמה דקות שוב נופל, מושך את היד שלך לעוד חתיכת עוגה, לעוד חתיכת בשר, להמשיך לפצח גרעין, לראות שבפנים אתה אומר, די, אני לא רוצה יותר לאכול. כלומר, יש נפילות גם בתוך האכילה עצמה, והרב הוא מסביר, בסדר, יש נפילות, אז בסדר, גם בנפילות בתוך האכילה תקום עוד פעם, ואתה טיפול עוד פעם ותקום עוד פעם. זה החיים. זה לא פה לחיצת כפתור שאתה מתקן, פתאום נהיה אדם מושלם. אתה כל הזמן נופל וקם, נופל וקם, הקימות האלה כל הזמן מחזקות אותך. יש אנשים שלוקחים את זה לייאוש, כי הם עובדים את האגו שלהם, הם רוצים להיות מושלמים. אבל מי שרוצה באמת לעבור סדרת תיקון, אז כל פעם שאתה מצטער, כל פעם שאדם עושה עבירה, הוא מתבייש במה שהזכרנו בהתחלה, זה מחזק אותו. עד שהוא מגיע למצב, די, אני לא רוצה להיות כזה. כל נפילה עם עיכול כזה, כמו שאני אומר, או כמו שהגמרא אומרת, היא מחזקת את הכוחות שלך לצאת מהמקום שאתה נמצא בו. אני הזכרתי מה שאמר, לא הזכרתי מה שאמר, דחיתי את זה, מה שאמר החפץ חיים, נכון? אז פה עכשיו הנושא של החפץ חיים בא לידי ביטוי. החפץ חיים אומר משהו נפלא. זה גם כן, שוב, תמונה נפלאה לחודש אלול ובכלל לחיים, זה לא רק בחודש אלול. חודש אלול הוא לא בשביל חודש אלול, הוא בשביל שנלמד מחודש אלול על כל השנה. כל חג הרי מופיע פעם בשנה במעגל השנה, לא רק שהוא מיוחד באותו זמן, אלא הוא מאיר לנו את כל השנה באותו תכונה. כן? אם ביציאת מצרים אנחנו שמים מול העיניים שלנו את הנושא הזה של החירותיות, דהיינו את העצמאות החירותית הפנימית שלנו, הבלתי תלותיות שלנו בשום דבר, הדבר הזה צריך ללוות אותנו כל השנה. זה אור לכל השנה. זה שיעור לכל השנה. במשך השנה זה לא כל כך נמצא בעוצמתיות, כי בפסח זה נמצא בעוצמה, נגמר לך לאט לאט המצבר. אז בא הפסח עוד פעם ומחדש לך, מחליף לך את הבטריה בנושא הספציפי הזה, למרות שבמשך כל השנה אנחנו מזכירים את יציאת מצרים בכל מיני תחומים, כדי להזכיר לנו כל הזמן את הפסח, כי היציאת מצרים היא מלווה אותנו כל השנה. אותו דבר גם נושא של אלול והתשובה, הוא בא להעיר לנו את כל השנה. ולא רק, אנחנו מתמקדים באלול, כדי שיהיה לנו למלא את המצברים שלנו לכל השנה. אז מה אומר חפץ חיים? משהו נפלא. הוא אמר את זה ביידיש, כנראה שביידיש זה בחרוזים, אבל אני לא יודע יידיש. אבל נגיד את זה בעברית פשוטה. הוא אומר ככה, כל האנשים חושבים שתשובה זה דוב. ואני אומר לכם שתשובה זה מטטה. עכשיו בואו נבין את הדוגמה הזאת, וכדאי לשמור עליה לכל החיים, הדוגמה הזאת. אז קודם כל בואו נדבר שנייה על המילה תשובה. דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל בהקשר הזה עוד לא דיברנו. תשובה פירושה תיקון. אדם שנמצא בתשובה זה אדם שרוצה לתקן, רוצה להשתפר. זה נקרא תשובה. לכן תשובה זה לא דבר ספציפי לאדם שחטא, אלא זה משהו שכל הזמן אדם צריך להימצא בתשובה. תשובה זה מצב בריא של נפש בריאה, של אישיות בריאה. זה אדם שכל הזמן רוצה להשתפר. אדם שרוצה להשתפר זה אדם שלא איבד תקווה. אדם שלא רוצה להשתפר, אדם מיואש, שזה חולי נפש. ייאוש זה חולי נפש, ותקווה זה בריאות הנפש, וזה שמחה אגב. לעומת זה, חוסר תקווה, זה בא לידי ביטוי בייאוש, שזה מצב ממש חולני, שבזה מדרגות. אז תשובה זה תיקון, זה מהלך נפשי, זה מצב נפשי של רצון לתקן, של תקווה. זה תשובה. עכשיו, למה זה נקרא תיקון, ולא... למה זה נקרא תשובה ולא תיקון? כי אמרנו כמה פעמים, תשובה זה בא מלשון לשוב אל עצמך. אתה לא הולך לתקן משהו שאתה לא, או שאולי כן, אולי לא. אתה שב לעצמך האמיתי כפי שנבראת. לכן יש לך סיכויים 100% להיות אתה. זה רק תלוי בעבודה שלך. זה, אין לך ספק במטרה, יש לך רק עבודה בדרך. לכן זה נקרא תשובה, כי אתה שב אל עצמך, ולכן גם תשובה קדמה לעולם. מה זה קדמה לעולם? זה לא ביטוי קדמה לעולם על סדר השעון, על הזמנים. קדמה במובן מהותי, שתשובה קדמה לעולם. העולם, אחד המנועים המרכזיים שמפעילים את העולם, זה ההשתפרות, התשובה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהעולם כל הזמן יהיה בתהליך של השתפרות. עכשיו נחזור למשל הזה של החפץ חיים. יש אדם ששומע על התשובה, הוא רואה דוב גריזלי מול העיניים שלו, מפחיד אותו. עזוב אותי בתשובה. מה, זה משהו נוראי, משהו קשה, משהו בלתי אפשרי. לא, אומר חפץ החיים, החפץ החיים, זה מטטה. זה משהו מאוד קליל. לנקות, כמו מטטה, זה משהו כבד לנקות. כתוב לכבד, מעניין, לכבד. אבל זה לא כבד, זה משהו קליל. אבל מעבר לכלילות הזאת יש משהו עמוק. למה אתה מטטה כל יום? כי אתה כל יום מלכלך. נכון? זה החיים. מי שעושה, הוא מלכלך. הוא עושה טעויות, הוא עושה שגיאות. וכל יום הוא צריך לטטות את זה החוצה. זה התהליך בריא. זה לא משהו מפחיד. זה כמו שאדם צריך ללכת לשירותים כל יום, להוציא את הפסולת שלה, שתמון בתוך האוכל שלו, וזה מנקה אותו, ומשאיר רק את האוכל הבריא בתוך הגוף. אז התשובה היא מנקה את הפסולת הרוחנית שמצטברת. אתה צריך כל הזמן לטטות אותה החוצה, זה הכל. להשאיר את הדברים הטובים, לפלוט את הדברים הלא טובים, וכל הזמן להתקדם. הדוגמה הזאת של ללכת לשירותים, זה לא דוגמה שלי, זה גם דוגמה של הרב קוק. שהתשובה היא, כמו נקרא לזה, המקום הזה שנקרא נוחיות, ששם אתה מנקה את הפסולת, מוציא את הפסולת של הגוף, אז התשובה זה המקום, לא פיזי, ששם אתה מנקה את הפסולת הרוחנית שנספגת לך כל הזמן ממה שקורה בחוץ ומהשגיאות שאתה עושה, חצי משון להחתי, מהפספוסים שאתה. וזה דבר נורמלי שאדם כל הזמן עושה מקצה שיפורים, כל הזמן מסתכל על עצמו איפה אני לא מדויק ועושה מקצה שיפורים, במצב ממש נורמלי. ממש כיפי, כמו שאומרים היום. זה משמח אותך שכל היום אני יכול, לא כל היום, אבל אני יכול כל הזמן לתקן ולשפר. איזה יופי זה. ואני לא מקובע בטעויות שלי ובאישיות שכביכול נולדתי איתה. יכול כל הזמן לתקן, לשפר. ולא יגידו לי שאני כזה, את לא תתחתני אף פעם. אתם מכירים? הם אומרים, את לא תתחתני אף פעם, אתה לא תתחתן אף פעם. זה מייאש. לא. אתה תתחתן, בטח תתחתן. יחד עם אשתך, ביחד, יד ביד. תתקנו את כל השגיאות ואת כל הלכלוכים שספגתם בחיים שלכם. מה הבעיה? אז בוא, זה מה שאומר פה, אני לא יודע, קראתי את זה? ועל עירף, בסדר? בוא נראה את זה. ועל עירף, הנלבב. עירף זה לא ירפה. הנלבב זה אדם עם לב, שרוצה להיות אדם טוב. לב טוב, כמו שאומר, כתוב במשנה, איזה דרך יבחר אדם? לב טוב. לב טוב זה הכל. רואה אני דברי אלעזר בן ערך מדבריכם. אז על עירף הנלבב, אדם בעל הלב שרוצה להיות טוב, לא ירפה מלתקן את כל אשר תשיג ידו אחרי כל אכילה. בתשובה מאהבה, בשמחה וטוב לבב, זה צריך לדבר על זה הרבה, דיברתי עכשיו, זה ברמז, כן? בלא עצבות, כי אם בחדוות השם, כשאתה נופל, אתה לא צריך להיות עצוב. אתה צריך להיות מצטער ושמח ביחד, זה, בעזרת השם נדבר על זה, דיברנו על זה כבר בשיעורים קודמים, מי ששמע, כן? אדם לא צריך להיות מדוכא, ובלב נשבר ונדכה, הכוונה פה, אמרתי, שילוב של צער עם שמחה. אני שמח שאני מצטער על דברים לא טובים, סימן שאני אדם טוב. מי מצטער שהוא משקר? אדם ישר. אדם שקרן, הוא לא מצטער שהוא משקר. זאת אומרת, אז מה אם שיקחתי? כולם משקרים. ככה העולם מתנהל. אין לו שום נקיפות מצפון. אבל מי אוכל את הלב? המילה אוכל את הלב היא לא מדויקת, רק בשביל החריפות של ההסברה כרגע. מי כואב לו שהוא משקר? אדם ישר. ואם הוא מפסיק לכאוב לו שהוא משקר, סימן שהוא לא, אדם ישר. לכן אתה צריך לשמוח שכואב לך, ששיקרת, כי אתה אדם ישר. זה מובן המורכבות הזאת, כן? המלא גודל ועוז קודש, ואז יפעל ישועות לו ולעולם. וגם אם עברו עליו בעת אכילת המזון, זה הנקודה שדיברנו, עצמה, כמה נפילות ונסיגות, עוד ישוב ויתעלה ויזכה לכל לחם קודש, כלומר, אכילת כהנים, כמו שדיברנו קודם, אכילה ערכית, בקדושה עליונה, והפשע יהפוך לשפע, שפעת טוב וברכה ורחמים ורצון, וטוב לב ומשתה תמיד, הוא יאכל בשמחה, כי הוא אוכל אכילה נכונה, בריאה במובן הנפשי שלה. אז הוא שמח, אדם בריא בנפשו, אדם שמח. שמח זה לא חיוך מאוזן לאוזן, זה שלמות פנימית. אבל הפסקה הזאת יש הרבה מה לדבר עליה, זה, אתם רואים, המורכבות הזאת של שמחה עם צער, אולי אנחנו בטח נשקיע בזה עוד איזה שיעור או שניים בנושא הזה, אבל רק רציתי על הנושא הזה שנופלים וקמים, נופלים וקמים גם בתוך האכילה, ולא להישבר מזה. וקמים ונופלים וקמים ונופלים גם בנושאים אחרים בחיים, שהם קשורים לתאוות החזקות האלה, שלפעמים אנחנו אפילו אנוסים וחולים בהם, כמו שהוא הזכיר קודם, משום חולי והכרח. יש מצבים שאנחנו חולים שמה. ואנוסים שמה, אל תאכל את הלב שלך, תתקן, אבל אל תאכל את הלב שלך, אל תתייאש מעצמך. כן, זיו, חבוד.
נראה לי יותר נכון להגיד, להגיד שהוא מצטער, שהוא מצטער, אבל שהוא מצטער, אבל שהוא מצטער, אבל שהוא מצטער, אבל
זה לא סותר. הוא מצטער, באופן ספציפי הוא מצטער על זה שהוא שיקר, אז זה מראה שהוא ישר, והצער זה מראה על תכונה, הצער, כמו שדיברנו קודם על בושה, שהיא מצב רגשי של תשובה, אז צער הוא גם מצב רגשי של תשובה, אתה צודק ב-100%, זה לא סותר, זה גם וגם.
אם הוא נפל, אז הוא אומר שהוא עדיין לא
נשאר. לא, זה שהוא מצטער על מה שנפל, זה מראה שהדבר שהוא עושה, הוא לא אוהב אותו, הוא שונא אותו, הוא שונא את את החוסר יושר, הוא שונא את החוסר טוב, הוא שונא את התאוותנות. כן, נשאר לנו 5 דקות, נכון שהיה אפשר פה להמשיך על הנושא הזה וצריך להמשיך עליו, אבל אין לנו מספיק זמן ואני לא רוצה לפספס נושא כל כך חשוב שמלווה אותנו בכל תחומי החיים, השמחה והצער, כאשר אנחנו בעצם מרגישים שמפספסים משהו. נאחד לזה זמן, אבל אני רוצה כמה דקות, כמו שאנחנו עושים תמיד, לעשות איזה סבב פה. מי שרוצה להשתתף, הוא מוזמן. מי שרוצה לשתוק ורק להקשיב, הוא גם מוזמן. אני חושב שזה דבר מאוד טוב. עם מה יצאנו מהשעה הזאת שישבנו ביחד? מה אני לוקח הביתה? מה אני רוצה לתפוס על מה? מי שרוצה לשתף, אני אשמח מאוד. זה יעזור גם לאחרים. עם מה יצאתם?